נלי תגר, אלי בן דוד.
בוקר טוב, אלי בן דוד.
בוקר טוב,
מתוק שלי.
בוקר טוב, מה קורה? מה זה?
מה זה?
מה קורה? מה
קורה? מה קורה?
מה קורה פה? למי שלא מבין מה קורה לנו, אז את בתל אביב.
נכון.
ואני בפריז.
זה ממש קשה לי.
ואני שעה אחורה, קמתי, מה, את יודעת, קמתי ברבע לשש בבוקר כדי...
די, אלי, אני לא רוצה לשמוע את בחינות שקמת ברבע בפריז, אוקיי? זה כבר מה שנקרא מדרש השם.
לא, לא, לא את בחינות, זה...
מה, מקמת בבוקר ולא קיבלת זום מהאקדמיה לקולנוע שיש זום חירום על ההצהרות של מיקי זוהר, שר התרבות? כל השאר זה בונוס, מה שנקרא.
אני לא באקדמיה לקולנוע.
אני בא, אני האמת, לא הייתי בטקס. אנחנו נדבר קצת על הטקסים, אנחנו נדבר קצת על הכותרות. עם מה אתה רוצה לפתוח?
אנחנו נדבר מה שאת רוצה, אנחנו נדבר. את הבוס, אני חייל שלך היום.
אלי,
מה, יותר?
אין ג'נטלמן כזה. קודם כל נגיד בוקר טוב לכולם, נגיד שאנחנו באמת מתקרבים כבר לראש השנה. והמלחמה, מה שנקרא, בעיצומה. יש כל מיני כותרות.
ניצחון, אוטוטו הופך להיות מוחלט.
הוא כבר במו. זה כמו בנח, נח, נחמן מאומן כזה, אתה מכיר? זה מו, 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 לא, 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 בהחלט.
עוד שנייה זה קורה, עוד שנייה זה קורה.
פסע, רגע, נשימה, פעימה, דופק.
אז על מה, לאן את לוקחת אותי היום? לאיזה טיול את לוקחת אותם?
תשמע, אני תוררתי אתמול, הייתה לי הופעה בצהריים לעיריית תל אביב, והיה הופעה מאוד מאוד כיפית, וכשיצאתי מההופעה, והייתי כזה במצב רוח טוב והפי ו... עשיתי להם, זה היה עובדי מנהל החינוך של עיריית תל אביב, אז אמרתי להם, אם הם מוכנים כבר להכין את החינוך לספרטה, כי אני כן אשמח שתלמידי ישראל ילמדו קצת. לא הכל רע בספרטה.
נכון,
כן, כאילו
נכון.
נראה לי שבספרטה היה פחות כזה אנתרופוסופי, מונטסורי, דמוקרטי, מכיל, אוטרקי, אלא כן. יותר לימודים, אתה מבין? וזה דבר שאני מאמינה בו, לימודים. וגם ספורט. אז אני כן חושבת שבספרטה או בסופר ספרטה יהיה ספורט. ולימודים. ואז יצאתי, והייתי כזה בהפי הפי, היה מצחיק, היה הופעה טובה כזה, אנשים היו כאילו בקול, היה בדיחות טובות, כאילו למה, שאלתי אותם, למה רותי ברודו לא יכולה להאכיל את הצהרון? למה לא פותרים את זה בשטאפ? למה ילדי תל אביב, סליחה, 80 אלף ילדים שמקבלים הזנה, פה בתל אביב בעירנו, לא תופרים את זה, שירותי ברוטו, תאכיל אותם. היא מאכילה גם ככה את כל... היא גם ככה מאכילה את כל ישראל, אז למה שאנחנו...
משהו, זה יאל שני כזה, זה גרני, שהתקפצו כולם, כל הסנדרים.
לא, היא כל מה מדברת על זה שאין לה ילדים, ואין לה ילדים, אז אני אומרת, יש לה הזדמנות פה, להאכיל את ילדי...
ל-80 אלף ילדים.
בדיוק, להאכיל את הילדים, כי מה יותר...
עכשיו הבנתי לאן את הולכת.
אתה מבין? על הבוקר, ואז גם חשבתי, כאילו, עוד כל מיני דברים שהעירייה יכולה לעשות מגניב, כאילו, כי יש להם את כל החוגים. החוגים האלה במתנסים, יש מתנסים בפריז? כאילו הילדים הולכים לחוגים איפה?
מה, ודאי, יש מתנס בבית ספר.
בבית ספר?
כן, בבית ספר נשארים, זה נקרא, הם כאילו נשארים לקנטין.
כן.
נשארים, ואם רוצים, יש ילדים ש... הלימודים הם עד 4:30, ואם ילדים רוצים, יכולים להישאר עד 6.
עד 6?
אוקיי, עד 6.
וואי, נראה לי גם בספרטה נשארים עד 6, אני חושבת.
מה זה? ודאי. אבל ספרטה, את יודעת, זה כאילו...
לא, אבל השאלה שלי, אם אתה חושב, אלי, שבספרטה, אם נהיה ספרטה, נקבל כולנו גם דרכון אירופאי, כי אני ראיתי שספרטה זה חלק מאירופה. אז אתה חושב שכאילו נוכל להתקבל להיות חלק?
תראי, אני לא יודע מה לגבייך. לי כבר יש דרכון אירופאי, אז את הספרטה שלך תשאירי לעצמך, בבקשה.
הבנתי, יפה, אתה מתנסה מעליי, כמה שעה יותר מוקדם.
לא מתנסה, אני ככה זורק לך פה עובדה. אני את הספרטה שלי כבר ארגנתי.
אתה את הספרטה שלך כבר ארגנת.
בדיוק, כן.
לא, כל הכבוד, כל הכבוד.
כל אחד והספרטה שלו.
כל אחד והספרטה שלו. אז אני אמרתי להם אתמול בהופעה.
והסופר ספרטה שלו, סליחה.
זה הסופר ספרטה, שכאילו בחוגים במתנס שלנו, אז יש חוגים שהם גם כן, הם כאילו מעולמות הטלוויזיה. יש חוג נינג'ה, יש חוג רוקדים כוכבים, יש חוג קייר המטבח המנצח, ואמרתי להם שמה שבאמת צריך, זה חוג סליחה על השאלה, אוקיי? אם כבר טלוויזיה, שאני לא יודעת, הילדים שלך כבר גדולים, אבל יש ילדים בגיל הזה שהם רק כל היום שואלים אותך שאלות חסרות תכלית, מה יותר מהיר, זברה או סוס? לא יודעת, אחי, לא יודעת מה יותר מהיר. לא יודעת מה יותר מהיר זברה או סוס, הדבר הכי מביך זה ששואלים את ה-AI מה יותר מהיר זברה או סוס, ואז גם ה-AI הוא כזה, וואי אחי זה שעה מפגרת, ואז אומר כזה, כאילו אף אחד לא באמת הלך ומדד מה יותר מהיר זברה או סוס, אוקיי? כי יש סוסים שהם כאילו סוסי מרוץ.
אני הייתי בסרנגטי.
אבי, תבדוק לי מה יותר מהיר זברה או סוס עכשיו. לפי ה-AI, מה היית בשר אנגטי?
אני חושב שסוס, סוס.
מזברה?
כי זברה זה גם כאילו נראה כאילו זה אכלה של סוס וחמור ומעבר חצייה. אז זה חיה שלא סגורה על עצמה, אבל סוס, את רואה שהיא נועדה לרוץ. היא נועדה
וזברה היא לא נועדה לרוץ, היא כולה נראית כמו אפליקציה כזה, כמו יישומון שאתה צריך לסרוק.
אבל יש עדיין תחושה שהם קצת דהלים מעצמם.
סוס, הנה, הם נותנים את התשובה, תראה, ה-AI אומר בגדול, תראה, קודם כל, הצ'אט ג'י פי טי אומר, שאלה מצוינת, לא הביך אותי. בוא נה, הצ'אט שלך מדבר עליך יפה בליקי. הצ'אט שלי אומר כזה, אחות, די, כך הוא פונה אליי כבר. אחות, די.
רגע, אז סוס, נכון?
כתוב, סוס יכול להגיע...
תגידי, גם איך הגענו לדבר על סוסים וזברות?
כי אמרתי לך על החוגים, כי אני אמרתי לך שיהיה חוגים, אז אמרתי שאני רוצה שיהיה חוג...
את חושבת שאת תצליחי לשלוט בתור מי שמובילה היום את האירוע הזה, שנקרא תוכנית הבוקר של נלי ואלי, את תצליחי לשלוט כאילו בנושאים, בנרטיב, או שאנחנו נתחיל בזברה ונגמור ב...
לא, כי אני אומרת עצמה, נתחיל בהארדקור חדשות, אלי. כאילו השעה 7:10, נתחיל עכשיו ישר בהארדקור, בתוך החרבות, לעיני בנה ואחותה, את רוצה שנתחיל, האזהרות של ראש אקה, אתה רוצה שנתחיל בזה? אפשר, אפשר, אפשר להתחיל.
איזה אזהרות עכשיו? תקשיב. מה את מלחיצה?
אז אני אומרת לך, הכותרת בידיעות אחרונות הבוקר, אזהרה של ראש אקה, שזה אגף כוח אדם, דרך אגב.
מה עכשיו, שאין מספיק
חיילים? הצבא זקוק לו 12,000 חיילים, אמר דדו בר חליפה, אבל ההנהגה...
הם מפרסמים עם אזהרות, אני יש לי, די, יועיל נא כבודו של ראש אקה והרמטכ"ל וכל החבורה, חבר'ה, אנחנו שמים את המפתחות, לא שמים עלינו, לא בחוקים של הגיוס, לא בזה שאנחנו חושבים שזה מלכודת מוות, איך זה, אני לא נגדרתי את זה, הרמטכ"ל, מלכודת מוות לחיילים וחטופים, אדוני, אתה משתתף אתה מוביל מבצע שאתה חושב שהוא מלכודת מוות, הוא בניגוד לדעתך המקצועית, וראש אקה זה בניגוד לדעתך מה שקורה, שימו מפתחות. קראתי כתבה של נחום ברניה ואומר, no. מתי אלוף ישים מפתחות ויגיד עד כאן?
אבל עכשיו יש לי שאלה, אני מבינה את הגישה הזאת.
מתי תתחיל תופעת העד כאן?
אלי, בישראל. אני מכירה את הגישה הזאת, אבל האם אתה חושב שזה דבר טוב שרונן בר שם את המפתחות ופשוט הלך? כן, זה דבר טוב, בסופו של דבר.
רגע. רונן בר היה אחראי ישיר, אין ישיר ממנו לשביל אוקטובר. אנחנו מוכרים אותו על הזכויות הרבות שיש לו כאחד שפעל ופועל עדיין.
ואנשים בצבא לא היו אחראים על שביל באוקטובר?
רונן בר...
אלופים לא אחראים?
בשביל אוקטובר. אלופים היו צריכים לשים את המפתחות, כל מי שבקשר ישיר. ויש כל מיני אנשים שקודמו. שהרצי הלוי, שזה גם כן הזיה בעיניי, שהוא היה מפקד, הוא קידם, הוא יכול להגיד, חבר'ה, אני כבר לא קשיר, אפילו ערכית לקדם, אוקיי, הוא הגיב, מה שנקרא, את מתקפת הבלימה, והוא היה צריך להתפטר הרבה לפני, הוא ועוד הרבה, וכמובן גם כל מי שיושב בממשלה, ממשלת ה... כלום ושום דבר הזאת, הייתה צריכה להתפטר מזמן.
אבל הם לא התפטרו,
אבל הם לא התפטרו, בסדר? אני עדיין מצפה שהתפטרות גם יכולה לטלטל, בסדר? אני רוצה לשאול אותך, נלי.
מה, איזה התפטרות טלטלה פה אי פעם משהו? באמת אני שואל אותך. אתה אולי בפריז, באמת, לא, אני מרגישה ששום דבר...
יש לי שאלה,
הוא לא
אז
מטלטל,
איזה שאלה.
שום דבר
חושבת,
לא מטלטל אף אחד.
את חושבת שיגיע? בסדר, אז אני את הגישה הזאת ששום דבר לא מטלטל אף אחד. אפשר להתפטר, יש דרך להתפטר, ועד כמה שזכו לי פעם אחרונה שפיתרו מישהו, קראו לו גלנט, קרה משהו במדינה הזאת, צריך שיקרה איזה משהו.
זה היה כמעט לפני שלוש שנים, והמצב מאוד השתנה. קודם כל, אנשים הפכו כחושים, כולל גם אני. כן, אני ביניהם גם.
תדמייני מצב, נלי. שעומד הרמטכ"ל או קצונה בחירה, כל הקצונה הבחירה יושבים, כל ראשי מערכת הביטחון ואומרים, אנחנו עד פה, אנחנו לא נסרב, אבל אנחנו קוראים בהתפטרות הזאת, שתיכנס לתוקפה עוד 48 שעות, למצב חירום של המדינה, אנחנו מפה יורדים לרחובות, זה לא יכול להימשך ככה, כל מערכת הביטחון, זה לא יגרום לטלטלה, אנחנו קוראים מפה לעם, להתעורר, משהו
אתה,
כזה.
תראה, אולי החינוך הצרפתי, באמת, אני אומרת זה חי על באמת התהילה של מהפכות, ושם מעלים את הפנסיה בחודשיים, סוף את הכבישים.
לא, זה לא תכן. יושבים,
אנשים,
כולם יושבים.
פה אנשים.
יושבים,
אני אומרת,
מקבלים את זה גזירת גורל. זה 34 אנשים שיושבים בממשלה הזאת, שקובעים לנו דברים שכאילו, בוא נה, איפה נשמע דבר כזה, ממשלה שחצי מהם לא שולחים את הילדים שלהם לצבא, שולחים את הילדים שלנו, לאן הם שולחים אותם? למפקד שאומר, אם תשלחו אותם זה מלכודת מוות, ואנשים ממשיכים, כאילו כלום. תגידי, מה, מישהו פה נפל על הראש?
יהודים הם צייתנים יותר ממה שניתן לחשוב.
אחר כך אני אשם עם חברים שלי ואומרים לי, תשמע, אנחנו מיואשים. פאק אוף, משוגעים. לילדים הולכים לצבא. על מה? הולכים למלכודת מוות הזאת. ולמה את נותנת לי להיכנס ישר לארדקור 7?
כן, לא רצית לדבר על זברות וסוסים, אלי. וזה דינך? אני רציתי לפתוח בקצת...
אבל אני אמרתי שסוס יותר מהיר.
נכון, וצדקת. וצדקת סוס יותר מהיר, תלוי בגזע, אבל הצ'אט כן אמר...
הוא מטיל בזה כאילו ספק, תלוי באיזה גזע.
כן, יש סוסים שהם יותר, אני בתור מישהי שרוכבת לשעבר יכולה להגיד לך שיש סוסים שהם פדלאות.
באמת, נלי, את היית רוכבת? זה לא מסוכן.
אני מאוד אהבתי את זה, הייתי גם רוכבת מאוד טובה, אבל זה ספורט שהיה מאוד עשיר וההורים שלי מאוד התנגדו. הם לא אהבו את זה, גם אמרו שזה מסוכן, וזה גם ספורט, אתה צריך כזה בגדים וכאילו לקנות סוס.
כן, כן, זה כאילו אירוע.
כן, וההורים שלי לא אהבו את זה, אבל יש לי בת שגם יכולה סוסים, ואני מקווה שאני אזכה להגשים לה גם, היא בת 4, לא מקבלים אותה עדיין לחוג סוסים, אמרו לי שזה מגיל 8 ומעלה.
לא, אבל זה מסוכן, וזה לא כיף להושיב
סוסים זה מסוכן, אוקיי, ומלכודת המוות בעזה, בסדר, טוב מאוד, אין שום בעיה, אנחנו מה שנקרא בכלכלת המסוכנות.
תוכנית הבוקר.
אלי, תשמע, אני רק רוצה להגיד לך שכתוב שיש מעל 10 מיליון בני אדם בישראל, אוקיי, 10,148,000 בני אדם, כ-79 אלף ישראלים עברו השנה לחול, שמדובר על זינוק של יותר מ-120% ממספר המאגרים מאז שנת 2022.
אוקיי.
אז אני שואל אותך, אתה מה אתה נחשב בעצם, אלי, כאחד שבארץ או שלא בארץ? איך אתה מגדיר את עצמך?
תלוי. תלוי מי מגדיר אותי. אני, מה שנקרא, חי על... מצאתי את נקודת הזהב, אני בא והולך, בא והולך. תראי, יש משפט שאומר, הבית הוא איפה שהילדים... אז אני ביתי כרגע באירופה, אבל ליבי במזרח, את יודעת.
ואנוכי, מה שנקרא, ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב.
נכון.
איך את המאה שרואה ואיך עירב, כמובן. תכלס. רבי יהודה הלוי, כמובן, למי שלא מכיר.
למי שלא מכיר. בכל מקרה, אז אני כזה בין לבין כזה, אני יודע. נגיד, אני לא תושב ישראל, ביטלו לי את התושבות, כי אם אתה נמצא פחות ימים בשנה... אז אומרים לך, אדוני, די, אתה לא תושב, לך מפה. אמרתי להם, אבל רגע, מה קורה? לך מפה, תמצא לך רופא במקום אחר, נגיד.
כאילו, אתה לא יכול ללכת פה לקופת חולים?
לא.
באמת?
אני יכול לעשות ביטוח בריאות, אבל אני לא יכול ללכת. כן, זה קטע, זה קצת מלחיץ אפילו, הייתי אומר. אבל כן, זה המצב. זה המצב שלי. כן, גם מס, נגיד. יש לי, זה נורא מורכב, כי אני בעצם חי פה ושם. סיפור מאוד מאוד מורכב, ואני לא בטוח שזה כזה מעניין.
אני כן אגיד לך שפה בדיוק האחרונות כתוב באמת ש... נגיד בשנת 2015, נגיד שזה לפני עשור, 37,000 היגרו החוצה מתל אביב, מישראל, ועכשיו בשנת 2024, 82,700 היגרו, וזה רק מי שאתה יודע ש...
העניין הוא לא כמה היגרו, אלא מי מהגר. אנחנו כולנו זוכרים את הגירה של מה שנקרא פחות ממיליון איש, נגיד בטורקיה, שזה כאילו על פניו, אתה אומר, טוב, מה זה, זה רפובליקה עם עשרות מיליונים, אבל הקטר עזב.
של טורקיה, בתקופת ארדואן?
כן, אחרי הניסיון הפיכה, הוא שם התחיל במה שנקרא מסע תיאורים, אז כל אנשי האקדמיה והמחקר והתרבות, והרפואה, פשוט קמו ועזבו שם. זה עוד לא נותן את אותותיו, אבל חכי, עוד נגיד עשור, זה יהיה כאילו מקום של הנכשל ביותר.
מה, טורקיה?
כי לא נשאר שם מוח. כן, לא נשאר שם מוח, נשאר שם רק דת וחברים של ארדואן והוא. כל המחקר, כל האגף החילוני, קם ועזב שם, כי אין לו למה. עכשיו, ברגע שאתה, יש לך מקצוע ויש לך השכלה, ואתה חלק מקהילת מחקר או תרבות, או whatever, ומקבלים אותך בזרועות פתוחות במקום אחר.
לא כולם, אתה מרגיש את ישראלים מקבלים בזרועות פתוחות בכל מקום?
אנשים שיש להם מקצוע, מקצועות נחשקים, אני חושב שכן.
כי נגיד, יש לי חברה שגרה, נגיד, בלונדון, היא גרה באיזו, אולי רס חמה משחקנית, בדיוק היה לנו, יש לנו ביחד סדרה, אחרי זה הוא בנה, ואנחנו כזה מדברות וזה. והיא באמת גרה באזור מאוד מאוד יהודי בלונדון, היא התאהבה בבחור בריטי יהודי, היא עזבה ללונדון כבר לפני עשור, יש לה שם ילדה, אז היא אמרה שכאילו יש באמת יותר פחד, גם היום, כאילו
הכותרת,
הכותרת זה בזה שהולכים להכיר במדינה פלסטינית באנגליה, ושמפחדים לדבר עברית ברחוב, ושמפחדים ללכת שם לרופאים.
מה? כן. מפחדים ללכת לרופאים?
כן, לא, לא. על ה-NSH, שיש להם כזה, אני לא כזה בקיאה ברפואה באנגליה, כן, אבל ש...
תראי, אני אצלנו בפריז זה פחות, כי חצי מהרופאים פה מיהודים, אז אתה בודק לפי השם, אבל לא יודע, לי היה סיפור נורא מצחיק עם רופא, אני לא יודע אם זה ראוי לספר את זה עכשיו.
לא, ראוי, 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 בטח שראוי.
הלכתי, היה לי זה, קצת, היה לי...
משהו בהרמונית, מה? סתם, לא.
ליד, כן, ליד. הלכתי, והיא שמה כפפה, ואמרה לי, תשכב פה, ואני הייתי בטוח שהיא רופאה ערבייה, וזה נורא לחיץ אותי, נגיד, כאילו, את יודעת.
כן, זה לחיץ אותך?
בשבילה... לא, לא, לא באמת, אבל היא כזה, האירוע הלחיץ אותי נורא, והאירוניה שלו, לא שיחס וחליל ערבייה הלחיץ אותי, אבל האירוניה שבדבר הלחיץ אותי, ואז מסתבר לי שהיא בכלל יהודיה, אגב, מה שקורה לי הרבה, לי מלא מדברים איתי, מלא מדברים איתי ערבית ברחוב, כי אני נראה, תמיד אומרים לי שאני נראה מגרב, מה לעשות, אני נראה כזה...
אתה ממגרב, לא?
נכון, לא אני.
כאילו, זה כמו שאני הלכתי לטיול, הלכתי לבולגריה, וואלה, כל האנשים שהם נראים כמוני, לצערי הרב, המכוער, כן, אבל הייתי בבולגריה.
מה אין אנשים שנראים כמוך?
לא הרגשתי שם שונה,
אין אנשים שנראים כמוך על הכדור הזה, את בשפיץ של השפיץ, איך אני מפרגן, תראו איזה ג'נטלמן. בשפיץ של השפיץ, איזה נראה לך שבולגרים נראים כמוך, היו מתים. וואי, איזה פרגון אף פה.
מה זה, חבל, אז רגע, היית עם הרופאה, ואז היא פתאום היה לך אירוע כזה.
ואז זה, ואז מסתבר שהיא בכלל זה, והיא הייתה מעלה בישראל, ותתי ותתה, ותתה ותתו. אז כאילו, החשש הזה של ג'ו, מה יעשו בעיניי, הוא לא מבוסס. את מכירה פעם רופא, חוץ מכל מיני סיפורים כאלה, איפשהו, לא יודע, אני כאילו נוטה לא להתרגש יותר מדי על זה. וכן, אני חושב שישראלים שיש להם מקצועות נחשקים, הם כן מבוקשים בחול. מה לעשות?
אני יכולה להגיד לך, קודם כל, מי כמוך שלמד משחק, כמוני יודע שבמחזאות, תמיד הכומר והרופא זה האנשים הכי מסוכנים, נכון? כל ההצגות. בדיוק, תמיד הרופא.
איזה מוזר זה ללמוד משחק. יו, איזה חוג.
חוג שיצא משליטה, כן.
כן, זה כאילו, זה יכול להסתכם בחודשיים. יאללה, בן אדם.
לא, בוא נלמד 3 שנים את הדבר הזה. לא מקצוע נחשק, בוא נגיד ככה.
אין לך ביטחון עצמי. עכשיו זה כאילו, אני זוכר, הלימודים, למדנו ורק כאילו חודש, חודש בין שנה לשנה, זה כאילו אחר, הצוות המנהל היה כל כך משועמם, שאני אומרת, מה נעשה עכשיו? ניתן להם חודש ונחכה להם. איזה לימודי משחק, מי שישמע פה, נה, איזה מוזר.
אבל היה כיף, היה כיף בלימודי משחק. תקשיב, רגע, יש קודם כל אופטימיות זהירה, כתוב אופטימיות זהירה בסוריה לגבי מסע ומתן עם ישראל, השאר המעוניין בהסכם דומה לזה שנחתם ב-74, שיצר אזור מפורט. כן. אז מה שנקרא הסכם שביתת נשק. בוא נצא לדבר הבא, רשות הטבע והגנים.
ועכשיו, המדריך לחג. לא יוצאים מהבית בלעדיו.
החגים קרבים, וזה בדיוק הזמן לעבור למצב טבע, לגלות מקומות חדשים וליהנות מהרפתקה משפחתית. עם מינוי מטמון של רשות הטבע והגנים, תוכלו ליהנות מכניסה ללא תשלום ל-65 גנים לאומיים ושמורות טבע בכל רחבי הארץ למשך שנה שלמה. ובחודשים ספטמבר-אוקטובר יתקיימו גם פעילויות חג מיוחדות רק למנויי מטמון. סיור סליחות ופיוטים בגן לאומי ציפורי, סיור חווייתי בשבילי מטמון בגן לאומי עובדת, ערב של טעמים במדבר ופעילות לחם מדברי בחניון לילה מצדה מערב, ובכל המועד סוכות, ערב יין, גבינות ומוזיקה קלאסית של תזמורת הרחוב הירושלמית בגן לאומי בית שערים. והכל כחלק ממגוון חוויות, סיורים והפתעות שמחכות רק למינויים במשך השנה. אז למה לחכות? הצטרפו עכשיו והפכו את חגי תשרי וכל השנה לעונה של טיולים, טבע ומשפחתיות. חפשו מינוי מטמון רשות הטבע והגנים או התקשרו כוכבית 3639 שלוחה 2.
ועכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום למור שלוסה, מנהלת מחקר ופיתוח בחברת BQ לייזר. מה עניין עם מור?
היי, מה נשמע? האמת?
בוקר טוב.
בוקר טוב. היה לי לילה מאוד גרוע.
אוי, אוי, גם לי, את שאת כואב לי הלסת, וחשבתי על זה שפעם שמה שדיברנו שהביקיור לייזר עוזר גם ללסתות.
מה קרה? מה קרה עכשיו?
מה? את נועלת בלילות את החורקת שיניים?
אני בדרך כלל לא, אבל שאת לפעמים המצב הקיצוני שקורה פה במדינה מגיע גם, את יודעת, לגוף האדם.
את אחת מכולנו, קודם כל זה יותר נפוץ באמת אצל נשים, אני תמיד צחקתי שזה קורה לי בגלל שאני מדברת יותר מדי, אבל זה נקרא TMJ, זה דלקת במפרק הלסת. היא נובעת באמת הרבה פעמים מזה שאנחנו פורקים בלילה שיניים. ובמדינה כמו שלנו זה באמת לא מפתיע שאנשים יותר לחוצים באופן כללי, וזה גורם לנו הרבה פעמים למצב הזה. הדלקת הזאת היא הופכת להיות לפעמים מאוד קשה. אנשים לא יכולים אפילו ברמה של לאכול, לפתוח את הפה, פתיחה מלאה. זאת אומרת, זה באמת לא נעים. וכן, הביקיור לייזר, אגב, יש לו שני מחקרים קליניים ספציפית על הבעיה הזו, כי היא כל כך נפוצה, אנשים לא יודעים את זה, זה כל כך נפוץ, הכאבים. לי פשוט כאב אגב בלילה, ועשיתי, כמעט כל הלילה עשיתי עם הביקיור, באמת, והיה ממש, אני שוכבת כאילו במיטה ועושה עם המכשיר, והמזגן תוך כדי רק מגביר לי את הכאבים.
אני כבר לא ישנה עם מזגן, את ישנה עדיין עם מזגן?
אני ישנה עם מזגן, אני לא יכולה שלא, כי א', קודם כל יש לי תינוק שהוא כמו גבר בן 40, שהוא כאילו, אנחנו רבים על המזגן.
הבנתי.
אבל באמת, אם אין מזגן, הוא כאילו הוא לא נינוע.
התינוק בן כמה הוא? ישן איתך במיטה?
חצי שנה.
כן, אני ישנתי עם הילדים שנתיים כל אחד במיטה.
ברור. עד היום.
לא, אני יכולה, אני יכולה לישון עם ילדים.
זה לא שאני שותק שאמר, ככה, נכנסתם בגברים בני 40, אני תראו איזה יופי.
דווקא גברים בני 40, לאט לאט הם יותר קופאים מקור, ונשים נהיה להם.
אתם יותר קופאים מקור, זה תמיד במשרד, אתה לא מכיר את זה שרבים על המזגן, אז המזגן שתתו עושה הרבה כאבים, הרבה כאבי מפרקים, זה מגביר את הכאב, קור באופן כללי מגביר כאב. את התחושה של הכאבים.
בגלל זה באירופה הם ישנים בלי מזגן, אגב, הם צודקים, שזה באמת...
זה יותר בריא, אבל את יודעת, את חיה במדינה מאוד חמה, אז באמת, כשיש... אז בעודי עושה את הטיפול עם הביקיור לייזר, בכאבי הגב שלי, וכמה היום נורמלית כדי להתחיל את היום, אני באמת שואלת את עצמי כל פעם מחדש, מה עושה מי שאין לו את המכשיר הזה בבית? מה הייתם עושים במצב שלי? אתם סובלים מכאבים, ואמצע הלילה, ואין פתרון. ואני באמת חושבת שבהזדמנות החגיגית הזאת, כי כבר יום חמישי, ואני יודעת שזה היום האחרון שלנו איתכם, הזדמנות קצת להפציר בכם, לקחת בחשבון, שאם אתם סובלים מכאבים כרוניים, וזה יכול להיות ברכיים, דורבן, TMJ במפרק הלסת, אפילו אם עברתם פרוצדורה אצל רופא השיניים, ויצאתם מרופא השיניים, ואתם סובלים מכאבים, מטיפול שורש, או איזה עקירה, הביקיור לייזר מטפל במגוון מאוד מאוד רחב של כאבים. אגב, יכול להיות שלא נגענו השבוע בהכל, יש פיברומיאלגיה, ויש באמת אנשים שיש להם טריגר פינגר, אצבע, שנהלת להם.
כן.
יש המון המון בעיות רפואיות שקשורות לכאב ולדלקת, ואם אתם לא בטוחים אם הכאב שלכם מתאים לביקיור לייזר, תתקשרו, כי אני אומרת לכם בצורה חד משמעית, שאם זה לא מתאים לכם, לא ימליצו לכם לטפל במכשיר הזה, ואם כן, סביר להניח שהשבוע שיניתם את חייכם חד משמעית בצורה דרמטית.
את כל כך, כל כך צודקת, צודקת, מור, קודם כל תודה רבה לך על השיחה הזאת, ואנחנו גם נגיד שאם אתם רוצים לזכות בפרס בשווי 400 שקלים, מתנת ביקיור לייזר,
אז מה הם צריכים לעשות?
הם צריכים לשלוח לנו אס-אמס ל-055-2-102-102, ותכתבו לנו באיזה תרופות סבתא אתם מכירים ומשתמשים. והודעה הכי מעניינת ומצחיקה.
מקורית.
נכון.
בדיוק.
זהו, ואלינו גם אני רוצה שתתקשרו לכוכבית 3414, כי אנחנו מחכים לשיחות שלכם.
מור שלוסה, תודה רבה רבה על השיחה הזאת, לילות שקטים ונעימים.
תרגישי טוב, מור, תרגישי טוב.
תודה, תודה, זהו, הולכים
לישון. תשמע, אנחנו, יש לנו הרבה, אנחנו גם נדבר עם מאיה כהן על כל מה שהיה עם שר התרבות עם מיקי. אני לא הייתי בטקס, כי הייתה לי הופעה, אבל היה מאוד מאוד סוער, ואנחנו נדבר גם על המיזם כלבים לתמיכה והעצמה רגשית, תמיכה בלוחמים.
שזה מיזם מדהים, כן.
מיזם מדהים. יש לנו הרבה מה לדבר. אנחנו נכריע, מה יותר מהיר, סוס או זברה?
יפה, סוסו זברה.
כן.
סוסו זברה.
איזה שיר מושלם, ומי שנוסע עכשיו, תגבירו.
כתבתי אותו שהייתי בן 23.
שטיית.
נלי תגר, אלי בן דוד.
תוכנית הבוקר.
אנחנו נגיד שראש השנה ממש, מה זה עוד רגע פה? זה ביום שני, ואם עוד לא התארגנתם על הקניות לחג, אז חשוב שתדעו שבמוצאי שבת הקרוב, סניפי הרשת חצי חינם יהיו פתוחים לרשותכם, וכמובן כל חג, כמו כל חג ברשת חצי חינם, מכינו לכם סל קניות מנצח שכולל מגוון ענק של מבצעים מטורפים בכל המחלקות, בקצביה, בדגיה, במחלקת האוכל הביתי ועוד. קשו עכשיו יפה. לעשות קניות לחג בסניפי חצי חינם ותחסכו בהוצאות לחג. ואנחנו רוצים להגיד כמובן שלום לאחת היחידה וגם חברה שלי, אני גואל אמר, כתבת התרבות של ישראל היום, מאיה כהן, מאיה, מה נשמע?
בוקר טוב, מה שלומכם?
תשמעי, אני קיבלתי כבר אס-אמס בהול שעולים לשיחת זום בעקבות המתקפות של שר התרבות מיקי זוהר, ובאמת רצינו שתבארי לנו, כאילו למרות שאני יותר בקיאה בדברים, מה קרה בטקס שכל כך הרגיז את השר? כי אני ראיתי את הסרטים והשר, כאילו הסרט הים הוא לא משהו נגד חיילי צהל, כן?
זה נכון, אני אגיד לכם את האמת, זה ממש מבאס שיש כל כך הרבה סרטים טובים ודרמטיים בקולנוע הישראלי, והדרמות העיקריות שאנחנו מדברים עליהן ומתעסקים בהן, זה באמת הוויכוח והריב הזה בין השר לאנשי התרבות, קצת שידור חוזר של מה שהיה בכהונת מירי רגב. תשמעי, אגב, את אומרת שאת צפית בסרט, אני רק לספר לכם, אני אתמול הגשתי שאילתה לשר, האם השר אכן צפה בסרט הים, כשהוא אכן טוען שהוא משמיט את חיילי צהל, עד היום אני מחכה
לתשובה. תני לי לנחש שלא.
אולי במהלך השידור אתם תקבלו
את זה. לא, אנחנו יודעים הרי שהוא לא צפה בסרט, הרי הם לא צופים.
אבל יש לי שאלה אחרת, יש לי שאלה אחרת. אני רוצה לשאול פה שאלה את שתיכן. הרי אנחנו, כמו שמאיה אומרת, זה מזכיר את הסגה של מירי רגב, היא בנתה איזה סוג של קריירה, היא אמרה בוא ניכנס בשמאלנים, באומנים, בפריבילגים, נעמוד על כל במה, נתקע להם אצבע בעין, והאומנים בעיניי עשו טעות נורא גדולה, שנתנו לבמה, שהקשיבו, שעשו מזה לופ, אני אומר לא צריך להתייחס. אין לו באמת את הסמכות, אין לו סמכות לעשות את זה.
זה לא נכון שאין לו סמכות, זה לא נכון שאין
לו סמכות. אין לו סמכות, אין לו סמכות לפגוע.
אני אסביר רגע, בואו נחדד באמת את הנקודה הזאת, כי התגובה המיידית האוטומטית אחרי הטקס הייתה שהשר מכריז שהוא הולך לבטל את המימון לטקס פרסי אופיר. בואו נעשה רגע סדר, הוא יכול להכריז עד מחר שהוא מבטל כמובן, כפי שבאמת עשתה קודמתו בתפקיד. אבל משיחות שלי עם אנשים בתחום, זה לא כזה פשוט ולא כל כך מהר.
מירי רגב לא הורידה שקל בסוף.
נכון.
היא עשתה רעש והיא לא הורידה שקל.
זה לא נכון, אבל היא ניסתה מאוד לדחוף לחוק נאמנות בתרבות, סליחה, במקרה הייתי
וזה לא יעבור שום דבר.
כחלון היה שר האוצר, וליברמן אמר שאם מעבירים את זה, אז מעבירים גם חוק מוות למחבלים.
נלי, אנחנו בשנת בחירות, נו, די, בוא נביא, אנחנו לא צריכים בבחירות עוד שנה.
כדי שהשר יצליח באמת לעשות את הדבר הזה, הוא צריך קודם כל
שפעולה
במשרד האוצר, הוא צריך ועדות שישו את זה, זה הליך מאוד מסורבל ולא פשוט, בטח לא
עניין של
חמאס שהוא קם בבוקר. אבל אני רוצה לדבר איתכם על משהו נוסף. אחרי שהוא אמר שהוא הולך להסיר את המימון, הוא הצהיר אתמול בערב שהוא הולך לייסד טקס אלטרנטיבי, טקס האוסקר הישראלי הממלכתי, יופי, שלמעשה יופי. יהיה האלטרנטיבה שבה הוא טוען הולך להיבחר הסרט שייצג אותנו בתחרות האוסקר האמריקאי.
זה לא, לא גם זה לא יעבוד לו.
אני גם חושבת שלא, אבל שימו לב, הוא הולך להביא אנשים מטעמו, שישפטו, שיחריעו, באמת המשך ישיר לרפורמת הקולנוע שהוא מנסה ליישם בחודשים האחרונים, שהמשמעות שלה היא פחות סרטים אמנותיים ואיכותיים, יותר סרטים פופולריים כאלה שמושכים קהל הקולנוע, שאגב לא צריך או אפשר גם וגם, יש מקום לכולם, אבל ההתערבות הגסה הזאת באופן כללי, בתכנים ובמה שאתם ואני נלך ונראה בקולנוע, ואחר כך כמובן יראו בעולם, היא קצת מטרידה, אני חייבת לומר, אבל אני אומרת קצת, כי לדעתי,
היא לא קצת, היא מאוד מטרידה.
לא, היא מטרידה, היא קצת במובן שאני חושבת כמוך, אלי, שלא באמת יקרה משהו בסוף. זאת אומרת, יש המון פופוליזם והמון הבטחות והמון
התחרות. וואי, אתם מה זה טועים לדעתי? סליחה, אני חייבת להגיד לכם
אתמול.
אני לא יודעת.
אני רוצה להגיד רגע משהו אתמול. אוקיי, אני מבינה שנת בחירות, בוא נגיד, לא בטוח שיהיו בחירות, כאילו בואו נדבר על הדברים כמו
שהם. אז אם לא יהיו בחירות, אם לא יהיו בחירות, הטקס הזה, זה באמת, אני עכשיו אומר בסדר רצינות, זה הצהרה האחרונה שלנו.
בסדר, אז אני רוצה להגיד משהו. אתמול אני רוצה להגיד שבוטלה תוכניתו של ג'ימי קימל, נכון? ג'ימי קימל שלנו.
נכון.
באופן מפתיע על ידי רשת CBS, אני מקווה שאני לא טועה, תתקני אותי פה מה היה פה בזה. אוקיי? תוכנית לייט לייט סופר סופר מצליחה, שמכניסה הרבה כסף לכל האנשים ולכל הגורמים, היא בוטלה בגלל איזשהו מונולוג פתיחה שלו, שהוא אמר משהו על צ'רלי קירק שנרצח, הוא אמר איזשהו משהו במונולוג הפתיחה שלו, ובעצם כבר בעולם, אפילו בארצות הברית, freedom of speech, זה דרך אגב התיקון הראשון לחוקה. אחרי התיקון השני, יש את התיקון השני שזה הזכות לשאת נשק, והחוקה שם היא משהו הרבה יותר עוצמתי, לנו אין חוקה.
נו, נו,
רגע,
אוקיי.
ובעצם תוכניתו, זאת אומרת, יש גל השתקה ומרקטיזם ש, ששוטף את, גם את ארצות הברית ואת ישראל כבר
את
הרבה...
את העולם כולו, נלי, זה לא רק אצלנו, זה נכון. מה שאת מציין פה זו מגמה עולמית מאוד מאוד מטרידה. אבל אם אני רגע יורדת לרזולוציות צער עולמנו, מה שנקרא, ומתייחסת ספציפית למה שקרה בטקס.
אבל הכל מושפע מהכל. אם מצליחים אני... בארצות הברית לעשות את זה, אין שום סיבה של... כל הדברים האלה שקורים, זה נותן הרי רוח גבית. את שעת, כמו ש... אם עכשיו באמת, בריטניה תכיר במדינה פלסטינית...
של התוכנית שלו, הביטול של התוכנית שלו הוא על ידי חברה פרטית, אם אינני טועה.
ה-CBS, אני לא יודעת אם זה חברה פרטית, רגע, תכתבי לי פה מה, את חושבת שאני...
אני מודה שגם אני לא יודעת אם זו רשת...
רשת ABC, סליחה. רשת ABC.
זה לא משנה, עצם הביטול זה בהחלט חלק מגל ששוטף את העולם, אני מסכימה. אנחנו לא לבד בדבר הזה, אנחנו לא המצאנו את הדבר הזה, אנחנו חלק ממשהו שקורה.
חבר'ה, זה לא, אבל זה לא חדש, אני, סליחה שאני...
לא, אבל זה מקצין, אלי, זה מקצין מהתקופה האחרונה ביתר סט. זה שזה לא חדש, בסדר. אבל אתה רואה, אתה שומע על זה יותר.
חבר'ה, עד שנות ה-80, עד שנות ה-70 ומשהו... עד שנות ה-70 ומשהו 80, מזרחים, לא יכלו להיות ברדיו, על מה אנחנו מדברים? כאילו, אנחנו עכשיו נזעקים, בואו... טוב. אני חושב,
אני רוצה להגיד לכם שמה שכרגע מטריד אותי יותר מביטול הטקס כן או לא, זה המצב של הקולנוע הישראלי והתרבות והאומנות הישראלית בכלל בעולם. אנחנו נמצאים בצרה איומה, אומנים ישראלים מודרים מפסטיבלים, יצירות לא מתקבלות, האירוויזיון, אתם רואים מה קורה, זה דבר הרבה יותר גדול מטקס פרסי האקדמיה, חשוב ככל שיהיה, וצריך לפתור את הדבר הזה.
נכון, אבל אף אחד לא עושה שום דבר, את יודעת, גם בהקשר של האירוויזיון אין תשובה, וגם בהקשר, את יודעת, של הפסטיבלים והאומנים הישראלים בעולם. עולם, המצב הוא מאוד 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 קשה, מאוד קשה. והממשלה, את שאת, לא רק שלא עוזרת, אלא מזיקה לכל העולם הזה שאתה...
כל יום שעובר, אנחנו הולכים מקום גרוע יותר בחזית הזאת, ללא הסברה נכונה וללא התנהלות נכונה, זה מגיע, את צודקת, צריך לעשות משהו, לא את ולא אני, נוכל כנראה לשנות הדבר הזה, צריך להגיע מלמעלה, אבל כן צריך להציף ולדבר על הדבר הזה, אולי לא מספיק אנשים מודעים למה שקורה מעבר לים, אנחנו נורא מתרכזים במה שקורה כאן, בצרות ובבעיות כאן, אבל אני יכולה להגיד לכם שאומנים ישראלים באמת באמת במצוקה. עד עכשיו הקולנוע הישראלי היה אחד השגרירים הכי טובים
לא שלנו. לא רק השגר, גם הסדרות, את יודעת, הדבר שפאודה או שטיסל עשו בעולם.
כן, כן, אני מצודקת.
זה משהו שמראים אותו בעולם, ברגע שמישהו צ'אט, מה שאפס ביחסי אנוש, כל סרט ישראלי שמגיע, אפילו אני יכולה להגיד לכם משהו יותר מזה, אני אמורה להופיע בחגים, יש לי נסיעה לקייפטאון, לדרום אפריקה, אוקיי? וכבר שלחו לי את ההזמנה, והעליתי אותה לרשת, את יודעת, בתמימות. התקשרו אליי באמת תוך חצי שעה מקייפטאון, אמרו לי, תורידי את זה, עוד לא זה, לא לפרסם, איפה נמצא האירוע, איפה נמצא זה, זאת אומרת, אנחנו נמצאים בישראלים בעולם, הם תחת מתקפה, אי אפשר לדבר עברית, האומנות הישראלית שהיא השגרירה, שאת פה מתייחסים לאומנים בתור הזה משהו רע.
נכון, וזה אני אומרת שהטקס פרסי אופיר זה רק חלק קטן מתוך כל ההוגה הזאת, מכל הדבר שאנחנו נמצאים בו, הבעיה באמת גדולה הזאת, שאני רק יכולה לייחל שהם תיפטר.
אני חושבת שבקום ששר התרבות היה יכול לקחת ולמנה ולהראות שישראל היא איננה מדינת האפרטייד ואיננה המדינה הזאת, והנה סרט כזה כמו הים, שבאמת הוא סיפור על ילד פלסטיני, אבל הוא לא סיפור שיורק על חיילי צהל או איזה משהו כזה שאמור.
בוודאי שלא, הוא גם שיתוף פעולה יהודי-ערבי, שזה מדבר על
דו-קיום. זה רק מראה את הפנים הטובות של ישראל, אז זה הפך להיות משהו רע.
זה נורא טוב, אני מה להגיד לכם, אני... באמת, יצאנו מדוכאים מהטקס, אני אגיד לכם כך. זה טקסים שאמורים לחגוג את היצירה המקומית, ולהיות משהו נורא נורא מרגש. בסוף יוצאים מתוך דבר כזה, רק עם מודאגים ומוטרדים עוד יותר, וחבל.
השר היה בטקס?
לא, בדרך כלל, אבל שרים לא מגיעים לטקסים.
למה? חילי טרופר היה מירי רגב הייתה.
מאז החליטו שלא מזמינים שרים. מאז הכהונות ההם, יש איזו החלטה גורפת גם בשנה שעברה, לא היו. שאגב, אני בעד, אני לא חושבת ששרים צריכים להיות בתקסים כאלה.
אני לא חושבת, אני לא מסכימה.
כל מה שקרה, היא הייתה עולה, דופקת נאום, מתחיל בוז בקהל, מתחיל בלגן, וכל הכותרות היו מנותבות לדבר הזה, ובכלל, במקום לחגוג את היצירה ולהוקיר ולהכיר את היוצרים.
אבל זה בדיוק מה שקורה עכשיו, בנות.
לא, זה קורה אבל מחוץ לאולם, אנחנו אומרות. עד אז זה קרה באולם עצמו, זה חירב תקסים שלמים, אני פשוט נכחתי בהם. אז לפחות אני אומרת, זה קורה אחרי, וזה קורה בתקשורת, ולא באולם. ואנשים עולים ויכולים לתת נאום תודה, ולקבל את הפרס, ולרגע השנייה לשמוח בתוך הדבר הזה. ואחר כך לחטוף את הכף שהם מקבלים מהתוצאות.
רגע, אבל אני רוצה להגיד לך מה, סליחה. אני כן רוצה להגיד. אין סיבה אמיתית, וזה דבר שהוא מוזר להגיד, ששר תרבות או שרת התרבות יהיו באיזו התנגשות עם האומנים. זאת אומרת, גם כשהייתה לי מור לבנת, כן, אני הייתי במיליון 1,900 אירועים, שהכל היה בסדר. הכל היה בסדר. ואנשים באו להצגות, וגם בתקופת מירי רגב, נכון, היה את הטקס בסופיר הזה, שבאמת היה את הפוצצות, אני גם כן נכחתי בו, אוקיי? אבל היא הייתה בעל ההצגות, היא הייתה בהבימה, זאת אומרת, בסופו של דבר יש שר שהוא ממונה על התרבות, והוא צריך להיות, אם אנחנו מדירים אותו גם מעשייה, ולא משתפים אותו, במלכתחילה נכנסים איתו לאיזה קונפליקט, ויכול להיות, אני לא אומרת שזה היה המצב, כן, כי בכל זאת שנה בחירות, אבל יכול להיות, שאם היו יותר, את שאת, מה הם אוהבים השרים האלה? להרגיש חלק, לוקחים אותם, עכשיו מביאים אותם לאיזה סט, מראים להם איך זה, לוקחים אותם לחדר עריכה, נוסעים איתם לפסטיבל כאן, נוסעים איתם לפסטיבל פה, את שאת, וגם הם היו נכנסים בתוך הדבר הזה, גם הם היו מתאהבים בקסם של הקולנוע, כאילו יש קסם בקולנוע.
אני חושבת שאת נאיבית מדי במקרה של הממשלה.
מירי רגב שהייתה, היא עם הסמלת ירושלים שלה, היא מאוד מאוד נהנתה בפסטיבל כאן, יפה על החיים שלה, היה לה סבבה והיה לה כיף.
איך זה עזר? איך זה עזר לפסטיבל כאן, לקולנוע הישראלי? אני במקרה הייתי שם, שנייה, נתנו לי גם להשחיל איזה מילה, אני במקרה הייתי שם, היא שילמה הרבה מאוד כסף לאיזה ביטן נוסף, כמו שרוצים לעשות פה טקס נוסף, זה לא תרם כלום, זה גרה מלא תקציבים, זה לא שיפר בכלום. עכשיו, כל הדבר הזה של להתחנף לשר ולקרוא לו ולהכניס אותו לסט, אני חושב שהוא אסור להתייחס, צריך לעמוד איתן מול הדברים האלה, וצריך, אני אומר לעמוד איתן, זה גם לא להתייחס, כמה שפחות לדבר, אין לו שום כוח לעשות, אין לו שום סמכות לעשות, הוא רק מקשקש, מבלבל את המוח, כמו כל הממשלה הזאת, אז להזמין אותו לצאת להתחנף אליו,
לא, לא להתחנף, אבל אני אומרת להתחנף.
שום דבר, מאבק, אומנים צריכים להיאבק, זה הסיבה של אומנים, בגלל זה הם עושים סרטים, המאבק יהיה בסרט הים שיישא, להתמודד איפה שהוא צריך להתמודד, ואני באמת מצפה, את יודעת, יש איזה מין תנועה כזאת, אם כבר מדברים, משהו שמכריס אותי ברמה האישית, אומנים מפחדים לדבר, מפחדים לדבר בסרטים שלהם, ואני רואה כל מיני אנשים שעושים קמפיינים, שכל הזמן הם מדברים על אחדות, תגידו מה שקורה, זה תפקיד של אומנים, אנחנו בתקופה כזאת שאם אומנים לא יגידו ולא יעשו סטפ אפ על דברים כאלה.
כן, אלי, אבל אתה עושה קצת הכללה, כי יש המון אומנים שמדברים.
ברור שאני עושה הכללה, לצורך הדיון, ודאי.
לא, אז
צריך כן לתמולה בדבר הזה,
ויש
משמעת
שקולות.
לא, יש הרבה מאוד שלא, מאיה, יש הרבה מאוד שלא אומרים. עכשיו, אני לא מותח ביקורת על חי ואחיותיי הקולנוענים.
אבל אלי, אתה יודע, אתה באמת אני אומר לך, אתה יודע איזה רדיפה, סליחה, אני חייבת להגיד משהו. סליחה, בתור בן אדם שכן מתבטא וכן כותב. כן. אתה לא יכול להבין את עוצמת הרדיפה. כל פוסט שאני מעלה, אני באמת יכולה להגיד לך, אני אי אפשר להגיב לי יותר לסטוריז, אני חסמתי את האופציה הזאת, החשבון שלי הפך להיות פרטי, כל דבר שאני מעלה, כל דבר שאני מעלה,
אני צריך לגמרי בלופ הזה,
הוא מגיע באמת לדברים,
קללות,
עזוב קללות, מושכים את זה, אני לא רוצה עכשיו כן להשחיר אנשים פה בשידור, אבל האנשים האלה יודעים, אני עם אחד מהם גם בתהליך משפטי, מושכים את זה לאיזשהו אתר קיקיוני, לאיזשהו אתר כזה או אחר, מעלים את זה, ואחר כך אי אפשר להסביר את השיטפון של ההייט והתגובות. אז אני באמת אומרת, יש את האנשים הכי גדולים במשק, אנשים שאחרים על חיינו, ראשי המשק, אנשים עשירים מאוד, שהם לא נקטים את האצבע ומצפים, סליחה, מאומנים, שחלקם עושים זאת, ואני ביניהם, אבל אני לא יכולה לצפות. אני עושה את זה באמת, בגלל שאני לא יכולה...
זה התפקיד של אומנים.
לא משנה, אני לא יכולה אחרת, אני בן אדם מעורב, תמיד הייתי בן אדם מעורב, מגיל 14, אני בן אדם שהוא פעיל פוליטית, כמו שאני פעילה במגמת תיאטרון, אוקיי? ואני בן אדם שבאמת לא יכול בלי זה, ואני גם בן אדם שמבין בזה, ואי אפשר להתקיל אותי, ואני יכולה לעלות לכל פלן חדשותי, ולסתום את הפה לחצי מהאנשים, אוקיי? אבל רוב האומנים, הם לא מבינים בזה. זאת האמת, הם לא מספיק מבינים בזה, ולכן הציפייה שעכשיו הם יעמדו באיזשהו סחף ואיזשהו דחף, מול כל באמת מכונת הרעל שהיא עוצמתית וקשה.
נלי, אני רוצה להגיד, נלי.
אין להם באמת כוח. אומנים לא באמת יכולים לא להחזיר חטופים ולא לצאת למבצעים, הם לא מקבלים החלטות. אני ממש לא בעד.
אבל מה, מיה, מי ביקש מאומנים להחזיר חטופים? אומנים צריכים לעשות דבר אחד. אומנים צריכים לעשות דבר אחד בעיניי, וזה סלע קיומם. סלע קיומם של אומנים, להשמיע את קולם. עכשיו,
אבל
אני...
כל אחד יכול לבחור איך הוא משמיע את קולו. יכול להיות שזמר כותב שיר מחאה, ומבחינתו זו השמעת הקול שלו, והוא לא צריך לדבר בפאנל כמו נלי, כי ככה הוא מתבטא. אני חושבת שכל אחד, צריך, כאילו, אי אפשר להכריח אומנים לדבר, אי אפשר גם לצפות את כולם.
אתה יודע שאת אריאל בורן, זה שחקן של, כן, של נדב לפיד, עצרו על פוסט בפייסבוק?
כן, דפקו
על,
נכון?
כאילו, זה דבר שקרה פה. זה דבר שקרה, הוא לא פתח מהדורות, אבל שחקן, במקרה אני מכירה אותו, למד שנה מתחתי ביורם לוינשטיין, אחר כך הוא עבר לניסן נתיב, אריאל ברונז משחק בסרט של נדב לפיד, הסרט נקרא כן. לא יודעת מה קרה, אני לא עוקבת אחריו ברשתות, אין לי מושג, הוא כנראה כתב איזשהו שיר בפייסבוק, ונלקח ב-4 בבוקר לחקירה בלהב 443.
זאת אומרת, זה המצב שאנחנו חיים פה. יש מעקב ושוב, זה בסדר אם אמנים בוחרים כן לשתף וכן לדבר וכן לפעול, וזה בסדר גם אם לא. אני שוב אומרת, בסוף הכוח לשנות פה את המדיניות הוא לא אצל האמנים. אולי הלוואי והיינו, אולי הלוואי ועולם האמנות היה יכול להכתיב פה מדיניות, לצערי זה לא קורה.
גם מרסדס סוסה בארגנטינה לא הצליחה, לא נשמע מרסדס סוסה. לא הצליחה לשנות את המציאות, ובסוף הרבה אנשים, גם ז'ילברטו, כאילו הרבה אנשים שהיו אומנים...
ז'ילברטו?
כן, הרבה אומנים גדולים, בדרום אמריקה, בתקופות...
זה שם מצחיק. תראי, ז'ילברטו, מישהו שקוראים לו ז'ילברטו,
ומרסדס, זה לא שם מצחיק. אני אומרת, בסופו של דבר, לאומנים, באמת הכוח שהם מוגבל, הם יכולים להשמיע שיר שמזוהה, אבל הכוח שלהם הוא מוגבל. בוא נשמע שיר, בוא נשמע שיר.
יאללה.
מאיה כהן מישראל, תודה רבה לך.
מאיה, תודה, תודה, תודה. תודה.
תוכנית הבוקר.
אלי, מתוק שלי, עכשיו אנחנו רוצים גם לדבר, אני מקווה שתכף יעלה לקו יניב אוסם. אתה רוצה לספר לנו על המיזם הזה? יניב, מה שלומך? מייסד מיזם כלבים למילואים ניקים לתמיכה והעצמה רגשית. מה שלומך, יניב?
שלומי טוב, נעים לספר על המיזם הזה.
בטח, אז קודם כל, תמיד אלי כבר כתב לי על המיזם לפני שבועיים.
מיזם מרגש ביותר.
בוא תספר לנו אתה.
ממש.
אז המיזם הזה בעצם, ראשית הוא הוקם על ידי שני הורים. פרופסור דן גזית, שיש לו בן שיצא ביום הראשון לקרב, ואנוכי שגם שילחתי איזה שלושה ליום הראשון לעוטף. ומאז הבנו שאנחנו כפי הנראה לא נוכל להצטרף לקרב, אז צריך להתחיל לחשוב על רעיונות איך לעזור למי שהולך להיפצע. בהתחלה זה התחיל בפציעות פיזיות, ולאט לאט זה הפך להיות פציעות נפשיות. היום אנחנו יודעים על מספרים גבוהים, אבל אנחנו לא רוצים לנקוב בהם. אנחנו יודעים לומר שהכלב במיזם שלנו יכול להגיע למילואימניק.
רק נגיד שאתם בעצם תומכים בלוחמים באמצעות כלבי טיפול, נכון?
זה כלבי שירות כאלה, בעצם תמיכה נפשית.
מאוד חשוב לי לומר שאנחנו באמצעות כלבי טיפול ותמיכה רגשית, ואנחנו ממש לא נכנסים לעולם כלבי השירות, למרות שהאלמנטים מאוד מאוד דומים.
אוקיי, בוא תספר, מה למשל?
אנחנו בתחילת הדרך לצערי נפגשנו עם אנשי הנובה, שאיבדו ילדים יקרים, ופתאום מצאו את עצמם מרוקנים, והם הראשונים שהגיעו. הבנו את הגודל של האירוע, אחרי זה התחילו לבוא מיישובי העוטף, לילדים שנשארו פשוט בלי אחד מבני המשפחה.
יש 47, דרך אגב, ילדים שנשארו בלי שני ההורים, מאז 7 באוקטובר, ו97 ילדים שנשארו בלי אחד ההורים.
מספרים שהם בלתי נתפסים.
הבחורה הראשונה מניר עוז, כמובן בלי שמות, שומרים עליהם, היא איבדה את שני הוריה, והיא הראשונה שקיבלה מאיתנו גורת לברדור. וכאילו כדי לסגור מעגל, היום הבנות מניר עוז, שגם לא נקרא להם בשמות, אתמול הם קיבלו מאיתנו גם כן את הגור הראשון שלהם, שיוכל לתת מענה רגשי ותמיכה ועצמה. אבל בין ניר עוז לכפר עז, אז זה 140 מילואימניקים, שכל אחד מהם נפגע באופן שונה, ויש להם זכות להגיע אלינו דרך העמותות שלהם, זה של צנחנים, של הנחל, של שריון, טייס, שייטת, גולני, אגוז, מגלן, והכי הרבה מגיעים מיהלום.
ב-20 לחודש, כן. אני רק רוצה להגיד שב-20 לחודש אתם מקיימים בזכות אישה צדיקה מהממת עמי הברג'ל, אנחנו התבקשנו להזכיר כתובת כי אתם באמת פולי בוקט שם, אבל אתם מקיימים ערב מאוד 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 מיוחד שבו בעצם אתם מפגישים את הכוכבים האמיתיים של האירוע, חברינו בעלי ארבע רגליים, עם אנשים שבאים לתרום ובאים להיחשף אליכם. אני רוצה שתספר פה, תשתמש בפלטפורמה שלנו, האם יש איך לתרום לכם, האם יש איך לעזור לכם, איך, מה אנחנו יכולים לעזור למיזם הסופר חשוב והכל כך מרגש הזה, בטח.
בשביל שלא נאבד ברדיו, זה נקרא כלבים לתמיכה והעצמה רגשית. אם נכנסים לזה, לפייסבוק, כן, זה השיטה, יש שם דרך לתרום, דרך, יש שם מסודר דרך ג'יי גיב. ואם אפשר לתרום...
זאת אומרת, נכנסים לפייסבוק ומחפשים כלבים, תגיד שוב.
כלבים, כלבים לתמיכה והעצמה רגשית, זה קשור לאפיקים. אבל אנחנו לא האישו. עכשיו, באירוע הזה, יהיה לנו לוחם שנקטעו רגליו ממגלן, ויהיה לנו לוחם מסיירת נחל, שגילה שהוא בהתקפים, רק שהוא התחיל לחתל את ילדו הצעיר במקלחת. פתאום התחיל לבכות ולראות תמונות. ויהיה לנו איתנו בחורה מהעוטף שתספר על הימים הקשים שלה. לכל האירוע אנחנו מכניסים גם קצת נופח מקצועי, ודן גזית מהאוניברסיטה העברית, שהוא פרופסור, מכניס את כל העולם המחקרי, כי אנחנו לא רק עושים אלא גם חוקרים ורוצים לראות שהדברים באמת קורים. המילואימניקים עומדים בתור, יש מעל ל-250 שממתינים. המפנים הם העמותות והיחידות שבודקות לפני שהם מעבירים אלינו, ואנחנו כמובן מצמידים אליהם ראשית את הכלבים שאנחנו חושבים שהם מתאימים, שהם בדרך כלל הלברדורים המאוזנים והסלחנים.
זה כאילו כלבים שעברו אימון מיוחד?
ממש לא. הם יצאו מהבטן של אמא, הם קיבלו המון ליטופים, הם הגיעו לגיל חודשיים, מתייצב מילואין מקובת זוגתו, הם מקבלים הנחיות איך לגדל את התינוק החדש, ומהרגע הזה אנחנו מלווים אותם כל שבוע בבית, עד שהם אומרים לנו אנחנו בשלים לעבור לקהילה הגדולה. ואז הקהילה הגדולה האלה מפגשים בפארק הירקון, שלשם מגיעים המילואימניקים, במלוא הדרם עם בנות זוגם, לעתים רק בנות הזוג, כי המילואימניקים חוזרים למילואים, ושם הם מעצבים קהילה מאמנת ומאלפת. הדבר היפה, שבתל אביב הצטרפו גם אנשים מהשורה בפארק לתוך האימונים, ושאלו מה זה? כשהם שמעו שזה מילואימניקים, הם גם הצטרפו והם גם החלו לעזור בתרומות. התרומות תוכלנה לאפשר לאלפי המילואימניקים לקבל את מה שמגיע להם. חלק מהמקרים אפשר לעשות זה בעזרת כלבים. אנחנו okay, כאן אני רוצה, עם הכלבים.
אני רוצה שוב, כי זמננו קצר, שוב לבקש מהמאזינים ומהמאזינות שלנו. כנסו לפייסבוק, לכלבים לתמיכה והעצמה רגשית. יש שם לינקים, אני רואה את זה עכשיו, לתרומה מהירה. חשוב לתרום לכם. איזה מחמם את הלב לדעת שיש אנשים כמוך וכמוכם, שמוצאים כל הזמן פתרונות יצירתיים, ובכלל, שמדובר בלברדורים, זה חיה כל כך קסומה ומתוקה.
ממש.
ממש. אז תודה לך על זה, ושוב, תיכנסו לכלבים לתמיכה ועצמה רגשית. חשוב, 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 שיהיה לכם ערב מנחם ומתוק וטעים, כמו שתמי יודעת להריח, ביום, ב-20 לחודש. תודה ענקית, יניב. תודה, תודה, תודה. ממש תודה.
תודה רבה לך. ואנחנו עכשיו נעבור לדבר הבא.
רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 4 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
בחסות?
עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים ב-50% הנחה. מחכים לכם בסניפים ובאתר. חג שמח. כפוף לתנאי ההטבה.
תוכנית הבוקר.
אוקיי, אני רוצה להגיד לך משהו, לך ולמאזנים.
כן.
אני רוצה להגיד שלום לבר סוויסה, מנהל המחירות, שירות ומחירות בחברת BQ Laser. בר, מה שלומך?
בסדר גמור, בוקר טוב.
את יודעת מה אני אוהב ב-BQ Laser?
מה? מה אתה אוהב ב-BQ Laser?
שיש מלא מנהלים, מלא מנהלים.
יש להם הרבה תפקידי ניהול, זה באמת יפה, זה מרשים.
טוב, בר, תן לנו את הזווית שלך, כי דיברנו עם כמה מכם. מה הסוד הכסף של המכשיר? איך אתה? תתן לי את הזווית שלך פה.
אני חושב שסוד הקסם זה למעשה שלקחנו טכנולוגיה שהיא מוכרת, קיימת, ידועה, מוכחת קלינית ומדעית, ותושתבנו אותה לשימוש ביתי. כי מה שאני יכול לעשות בבית, באספק, יהיה לי מאוד מאוד קשה לעשות לזה תוך עניין במכונים. אני אסביר למה אני מתכוון. אם אני עכשיו לתוך הסובר מהשיבה האחרון של שחיקת חוס, פריצה דיסק, דורבן, אני אקבל הפנייה לטיפול, בוא נאמר פיזיותרפיה, שזה טיפול שהוא נהדר, אבל זה אחד לשבוע, ואם אנחנו הולכים דרך הרפואה הציבורית, זאת אומרת, אם לא ילך פרטי וישלם מאות שקלים מכיסי, זה גם 3-4 חודשים רק עד שיגיע אותו. ובעידן הטכנולוגי של היום, שיש לי מכשיר רפואי ביתי שמוכח, 6 מחקרים קליניים, שיודע לטפל בבעיות אורתופדיות בדיוק כמו שאנחנו יודעים לטפל בכל טיפול כזה או אחר, ואפילו להפחיד בצורה משמעותית תרופות אנטי-דלקטיות, אז אני חושב שזה היתרון המאוד מאוד מאוד משמעותי של ביטור לייזר.
מה, גם פריצודיסק?
בטח.
פריצת דיסק, אני מניח את המכשיר על פריצה, על, על, על האזור שכואב לי, ופריצת דיסק, וואו, אוקיי,
נייס. תראה, פריצת דיסק זה מקרה קלאסי לטפל עם ביקור לייזר. כי זו בעיה, נגיד, כרונית, אי אפשר להחזיר את הדיסק למקום. אז אותם אנשים שסובבים פריצת דיסק, הם כל 3-4 חודשים יש להם את ההתקף כאב הזה שהם יכולים לחיות איתו. וכשיש לך כבר מכשיר רפואי שעוד פעם, אני יכול לטפל איתו, תחשוב, כל יום, פעמיים, 3-4 פעמים ביום, וכל טיפול יש לו את האפקט שלו, של הקלה, מטיפול לטיפול על הכאבים. עכשיו אנחנו מסתרים גם ומטפלים, אפילו להגיד, זה גם מצייע בתהליך החלמה של תהליך דלקתי בגוף, זאת אומרת, דלקת, אני יכול לטפל בביקור איזו נוזיל לתוך גוף אנטי דלקתי, שזה מדהים בפני עצמו, וגם לזה יש תופעות לוואי שאנחנו לא רוצים. אז יש פה באמת המון 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 יתרונות למכשיר הזה, והוא מתאים לכולם, מגיל שנה עד גיל 120. אני לא רואה סיבה שיהיה היום בית בישראל שלא יבוא ביקור לייזר.
וואו, אתה, כי תשמע, זה אנשים, לי יש את המכשיר, ובאמת אני סבלתי המון זמן מעיכבים במפרק, וזה באמת מאוד עזר לי, אבל אני אומרת, אנשים גם על ילדים עושים את זה? זה כאילו בטיחותי?
בטח. מגיל שנה, כאבי גדילה, דלקות אוזניים, אפשר לטפל איתו על איזושהי מכה, או חטח, או גבייה, שמאוד מאוד, אתה יודעת, בקרב ילדים שובבים, בהחלט יכול לקרות, וגם אחד לפעמיים שלנו בשבוע, אז אתה יודע, אפשר לטפל איתו על ילדים בביכה. אגב, הריון, אם יש אישה בהריון שסוברת מתרחבות אגן, או כאבים בגב תחתון, יכולה גם תוך כדי הריון לטפל בביקור לב.
תשמע, בר, זה מדהים.
בשעה הקודמת ביקשנו מהמאזינים ומהמאזינות שלנו לשלוח לנו הודעות ולספר לנו על איזה תרופות סבתא הם מכירים ומשתמשים לשים לב. יוסי כותב לנו שכל פעם שיש לו כאב בטן הוא מורח ערק על הבטן. בסך הכל, מי מאיתנו? מיטל, לעומת זאת, מספרת שפעם הייתה לה דלקת באוזן, היא שמה מגבת חימום על האוזן במשך שעה. יפה, מיטל. אני אומר, נלך על יוסי.
יאללה, יוסי, אתה זוכה בפרס. ערק
זה כיף, אפשר גם ללקלק ולתפוס ראש. אתה זוכה בפרס בשווי 400 שקל מתנת ביקיו לייזר. בר, לך נגיד, תודה שהיית איתנו. בשורות טובות, שתהיה לך שנה טובה. רק לפני סיום, בדיוק, איך ניתן להשיג אתכם? ממש ב...
זהו, אני רק מזכיר למאזינים, זו הזדמנות אחרונה בהחלט לממש את ה-50% הנחה שאנחנו עושים על דגר פרו, כוכבית 3414, כל מי שיצור קשר, יש לו 50% הנחה על הדגר הכי עוצמתי שלה.
תודה, בר, תודה, תודה, ובשורות טובות, ושנה טובה שוב.
ביי. אלי, אתה בראש השנה עם המשפחה, משפחת אגם בפריז?
אגם, כן, אגם פה בפריז, ויש לנו גם מלא מלא חברים, תמיד זה מתחיל באיזה כמה, וזה נגמר ב-30 איש, כי כל מיני הבית שלנו כזה, הוא הגיע, והוא פה לבד, והוא פה, והוא פה, זה נורא נחמד.
אתה מבשל?
אז, כן, ודאי.
מה אתה מכין?
לא יודע עוד, בואי, אני...
לא יודע עוד. זה לא נשמע תגובה של מערך, זה נשמע כמו מערך אשכנזי שמזמין מיועל, תהלי.
נעשה סביץ'ה, נעשה סביץ'ה, נעשה אוף בקוקי, נעשה כזה זה...
אוף בקוקי.
אורז.
מה, מאוף בקוקי? זהו, השתכנסת, אין לי מה להגיד.
עם פירות תבשים. לא, עם פירות תבשים, ועם כזה זה, זה נורא טעים. מה עוד? כזה, אני יודע, נוכל.
בסדר גמור, אלי, שיהיה לך שנה טובה, שיהיה לעם ישראל שנה טובה, אמן.
תודה, כפרה, שיהיה שנה טובה לך.
עושים לך קצת עומרי סמדר ככה, שיהיה...
את יודעת שאני כתבתי לו את השיר הזה, את הלחן.
בגיל 21, נכון? בסדר.
כן, את הלחן, זה אני. ביי, כפרה.
ביי, מאמי.